היו לנו הרבה שאלות על הפרק, ענינו עליהן.
ששמואל
מבין שאין לו את הליטבר.
שאין לו?
אין לו את הליטבר, הוא מבקש על השאלה
הראשונה.
כביכול. והוא לא מוכן לוותר על זה. למה הוא לא מוכן לוותר על זה? למה הוא לא מוותר עליו משנה? בגלל שלין מביא אותו, זה היה סימן, הוא משאיר לנו. שמפגר השיר של התורה, הכתובה והמסורה, ברוך מדור, מבחינת עוצמת החוויה, תעשה השוואה במפגש עם אלוקים דרך מדורה, מפגש עם אלוקים דרך עילית. ברור שמפגש הזה הרבה יותר מדורה. אבל אלי מוביל אותו, אלי מחייב בו משהו יותר גדול מכל נבואה, נבואת השיר אלינו, זה חקלה מהירה. אלי מכונה בו השיר לחדש. אני קצת לא יציב. הפרק מאחורינו, אתם מרגישים שהפרק מאחורינו? זוכרים, הקשינו, איך הוא מציק לאלי עוד פעם ועוד פעם, אומר אלי, נוסעים את האות אלי, מה, אתה לא מבין שזה לא אלי? רואים את השאלות האלה? איך יכול להיות שיש מואל? לא יודע שזה נבואה? בואו נתייחס בשתי דקות, רק נגיד, ככה נעשה את הכול. דבר, אין לו את זה? אז נעבור פרק דלת. אני מחכה עם זה יותר גדול. פרק דלת מתחיל גרוע. מה זה גרוע? אחד הימים הגרועים בעולם. גרוע לאין ערוך יותר מכל מה שקרה בשמחת, אבל לא בכיוון בכלל. וידבר שמואל כל ישראל, ויצא ישראל כפשתי מלחמה, ויחנו על אבן העזר ופשתי מלחמה באפל, וזה פסוק מאוד דרמטי, זה פסוק שלא היה כמוהו מיום שנכנס ישראל לאדמתו. מעולם ישראל לא יצא לקראת פשתי מלחמה. אנחנו בספר שופטים, כמה שנים קודם, מכירים מערכות יחסים אחרות לגמרי בין ישראל לפשתי. פשתי מדכאים אותנו, מושלים בנו, רומסים אותנו. היחיד שיכול להשיב להם מלחמה שער איזה שמשון, וגם זה בתחפושות, לא על בסיס לאומי, אלא סכסוכים אישיים על רקע של נשים, לא בחברה של מגילתי, וכולי, זה בתחפושת, ושם שבט יהודה מסגיר את שמשון לידי פלישתים. עמד צפסי, אני אעזור את זה. אני רוצה להעיר את כולם, לא אקשיב. הפערים בין פלשת לישראל הם זוועתיים. פתאום עם ישראל הגיע, תהליך אדיר של בנייה, למצב שהוא נלחם, הוא יוזם את המלחמה. ויצא ישראל לקראת פשתי מלחמה. כשאתה יוצא למלחמה, אתה צריך לחשב טוב טוב את צעדיך. כי אם תפסיד, איזה נקמה. לא מספיק שאתה יכול לתת מכה. חמאס נתן מכה. נכתוש אותו, ונפורר אותו, ונעדה אותו, ונשמיד אותו. אני צריך לשכנע את החבר מזרח התיכון שלא יפה להתנהג ככה, נכון? שלא כדאי. שלא כדאי. עדיין טיפת שכל יוצא מלחמה, הוא צריך לחשוב. אם זה מלחמת הגנה, אז אתה לא חושב, איך הפרובה? אם זה מלחמת התקפה, אתה יודע שאם לא תצליח, הנקמה תהיה קשה, קשה, קשה. קשה, קשה. אז ביצא ישראל כף לשני מלחמה, זאת אומרת שישראל, ישראל עם חכם. ועשו שיעורי בית, בדקו את מאזני הכוחות, אמרו, אין סיכוי, אתה לא יכול להגיד 95% שננצח, זה לא מספיק. 5% שתפסיד, זה אומר שישמידו לך את המשפחה. בצורה אכזרית מאוד. מותר להם, אתה תקפת אותם, נקמה. מותר, בטח. לא יהיה סיוע הומניטרי, נכון? אז יצא ישראל כף לשני מלחמה, עם ישראל בטוח בוודאות, מערכי הכוחות, כמות הלוחמים, ואפילו המוטיבציה. וכזאת שאין סיכוי שלא לנצח. לכן עם ישראל יוזם מלחמה, ויצא ישראל כף לשני מלחמה, יחנו על אבן העזר, ופשתים חנו באפק. אפק זה איפה שהיום, פארק אפק. אנטיפטרס ביוונית. מבצע אנטיפטרס. בפתח תקווה לראש העין. אבן העזר זה היום בצפון ראש העין, יש אזור תעשייה. אבן העזר זה נקרא, שם כפר הקרב הזה, לא יודע איפה זה בדיוק. יודעים זה באזור. וילכו פלישתים לקרות תקרת ישראל ותיטוש המלחמה וינהג אפי ישראל לפני פלישתים ויקום במערכה בשדה כ-4,000 איש. למרות שעם ישראל יוזם את המלחמה ולמרות שהיה בטוח שהוא ינצח, אז המכה היא מחרידה. 4,000 איש, זה מספרים זוועתיים. 4,000 איש. ויבוא העם אל המחנה, אין תבוסה, אתם רואים? אין התפרקות, אין מנוסה. צבא ישראלי לא הרים דגל לבן, הוא חטף 4,000 מכות קשות. אבל הוא שומר על שדירת הפיקוד, יש נסיגה מנוגמת. ויבוא העם אל המחנה, ויאמרו זקני ישראל, אני גפן לבנו היום לפני פלישתים. אתם רואים, עושים חשבון נפש. הם לוקחים את הרבנים, מקני ישראל. הם עושים חשבון נפש והם עושים תשובה, תשובה, מקבלים אחריות רוחנית. למה, לא למה נגפנו פלישתים היום, למה נגפנו השם היום לפני פלישתים. עד פה הכל נשמע טוב, מפה הכל רע. נקחה אלינו משילו את ארון ברית אדוני וערוב את יבם אשר ניקח אויבינו. המסקנה שלהם שצריך להתקרב אל השם. איך מתקרבים אל השם? גיאוגרפית מתקרבים אל השם. אם אתה רוצה להתקרב לתורה, אז זה לא יעזור שתתקרב לספר התורה, נכון? האם תדביק אליך גמרא, אתה לא נהיה ככה קרוב לתורה. לא מתקרבים לתורה בצורה פיזית. מה זה נקחה אלינו ויבוא בקרב? ככה לא מביאים את ארון ברית השם בקרבנו. אם אתה רוצה להביא את ארון ברית השם, קרבך הקדוש, מה אתה עושה? אתה נותן לדברים שבתורה לחלחל אליך. לנפש שלך, לאישיות שלך, למחשבות שלך, להתנהגות שלך. מה זה הדברים האלה? מתייחסים לתורה כמו טוטם, כמו קמיע. יש לנו קמיע, הוא יבוא בקרבנו, הוא יושיענו. יש לנו הוקוס פוקוס. אני לא מבין פשע אחר לפסוק הזה. מה נקחה, נגפנו השם, זה מדהים, אבל הפתרון הוא פתרון בלתי נתפס. מה זה הדבר הזה? נקחה את ארון ברית השם והוא בקרבי השם מכף אויבינו. מה זה התורה, זה איזה אפת, זה איזה חפץ שמגיע ועושה כישופים ופותר את הבעיות? אבל העם מקבל את זה, וישלח העם שילה ויישאו משם את מה? איך הפסוק מדבר, את מה? אני מתרגש את הפסוק. את ארון ברית אדוני צבאות יושב הקרובים. מי יושב הקרובים? השם. יכול להיות כיבב כן יגיע למחנה. ושם שני בני אלי עם ארון ברית האלה, אנחנו יכולים לפני אופן פס. אז מגיע ארון והכל מסודר, יש לנו, זה יותר טוב מגדר חכמה ארון הזה, אנחנו מסודרים. אתה לא צריך לעשות קורנות עם שער אחרי שיש לך כזה קמיה במחנה, נכון? הכל בסדר. ויהי כבוא ארון ברית אדוני למחנה והריעו כל ישראל תרועה גדולה, שאגו, ותראו מה הארץ. מה המדרש הזה אומר על זה? מדרש מאוד קצר. המדרש אומר, נתנה עליי בקולה, אתן סנטיה. יש פה איזו שאגת שמחה, שבאמת שאגת עליבות, ומה אתה צועק? זה מלחמה. אנחנו מתפעלים, מה אתה צועק? מה אתה צועק? יש פה איזה משהו שדוף, חיצוני, ריק, שלא מרומם אף אחד. מפגש עם התורה הופך אותך לאדם גדול יותר, זה מפגש אמיתי. בגלל התורה מעצים אותך, מעצים את המקצועיות שלך, את מסירות הנפש שלך, את החיילות שלך, את הנכונות שלך, את הצדקה, האמונה בצדקת הדרך, מה זה הצעקות האלה? ושומעו פלישתים את כל התרועה, יש מודיעין לפלישתים, בטח, ויאמרו, מה כל התרועה הגדולה הזו מחדי עברים? וידעו כי אהרון אדוני בא אל המחנה, ואז פלישתים מגיבים, לצערנו הרב, ויראו הפלישתים. כי אמרו, בא אלוהים אל המחנה, ואמרו, אוי לנו. כי לא הייתה כזאת כמו שלשום. הישראלים הביאו נשק סודי. הישראלים הביאו כישוף רב עוצמה. מה נעשה? אוי לנו, פעמיים אומרים לנו. מי יצילנו מיד עליהם האדירים האלה? אלה היום נמקים את מצרים כל כך מדבר. מה יהיה? מה קורה? קורה הפוך על הפוך על הפוך. התחזקו, אומרים הפלישתים לעצמם. התחזקו והיו לאנשים פלישתים. מה זה היו לאנשים? נגיד בעברית שלנו. אפשר? אפשר, תלכו לקצה, אנחנו בסכנה נוראית. אז מה עושים סכנה נוראית? אתם נותנים את הקרב של החיים שלכם. זה הקרב שאתם תהיו החיים הכי אכזריים, והכי נקפשים, והכי חזקים. אתם לא תתאמו שום חולשה, התחכבו, פן! תעבדו לעברים, תשעבדו לכם, ותן משהו מלחמתכם. אז רוב ברית השם מגיע למחנה, והוא גורם להעצמה אדירה של מחנה הפלישתים. הוא אומר שמגיע למחנה, וזה גורם ללוחמים הישראלים לזרוק, לזלזל, מסודרים, הכל בסדר. יש לי איזה קמע שיפתור את הבעיה. שם תהילים בנעל ויוצא לקרב. הכל בסדר, לשמור עליהם. מה אני צריך? במילה התוצאה לא מפתיעה. וינחמו פלישתים וינגף ישראל וינוסו איש לאוהליו. מה זה איש? יחזקו והיו לאנשים. אנשים זה דמויות, המנהיגים, גם הם. מתפרקים לגמרי. זה לא כמו הנסיגה המעוגלת שהייתה בתחף של אתמול. במילה לא נפלו 4,000. ותהיה המכה גדולה מאוד על כל מישראל 30,000 עניים. המכה של אתמול של 4,000 לא מתחילה לגרר. 30,000 נופלים בקרב. ואהרון האלוהים נלקח בשבי. ושניהם נעלים מתו וחופרו. יום שואה. אחד היום הקודרים ביותר התנגדות ההיסטוריה שלנו, 34,000 ערבים, תוך יום וחצי. אהרון האלוהים מת, אהרון האלוהים נפל בשבי, כהנים. הבנים של הכהן הגדול נהרגו בקרב, 30,000 הרוגים לא נתפס. מהצבא הישראלי לא נשאר שום דבר, הכל התפרק. הכל התפרק, זאת אומרת שאין מדינת ישראל, אין הנהגה ישראלית. אין מי שעכשיו, עכשיו יבואו השוטרים הפלישתיים, פלוגות הענישה, עכשיו פלישה, משכן שלו יהרוס עוד כמה ימים. הם יגיעו. הם יגיעו, ותירוש משכן שלו רואה שכן באדם, מה שהפעילים אומר זה קורה עכשיו. הם מדינה והמשטרה של דאעש, של חמאס, הולכת לפגוע בעורף הישראלי. היא מכה קשה, קשה, קשה. תביסה, התאימות, שמובילה לתביסה, מחרידה לחורבן גדול, לחורבן שלא זה חורבן בית המקדש, מבחינתם זה היה משכן, 371 שנים. עד כאן חלק א'. חלק א' מדבר במקרו, מתאר את התמונה כולה. חלק ב' נקבל כמה פסוקים, תשעה פסוקים, שעוזבים את המקרו ומתמקדים לדמות של חפש בודד. אפילו לא קוראים את השם שלו. והיה רוצה שבעניינים במערכה ויבוא שילוב לבוא, מדב קרועים באדמה הראשון. ויבוא והנה אלי יושב על הכיסא, יד דרך, מצפק, יד בו חרד, על מה אני בו חרד כמובן? על עם ישראל, על הבנים שלי, על הניצחון, על ארון האלוהים. ואיש בא להגיד בעיר, ותזעק כל העיר, איך הם לעשות? יש לו בשורה כזאת. וישמע אלי את כל הצעקה, ויאמר מי כל ההמון הזה. מה זה הצעקות האלה? ואיש מהר ויבוא ויגיד לאלי, סוגריים. פסוק ט"ו וסוגריים. מסבירים לנו משהו. ואלי בן 98 שנה ועיניו קמה ולא יכול לראות. מה מצב האוזניים שלו? אתם יודעים? והאגם לא שומע טוב. נכון? איך חוש הריח שלו? למה לא כתוב פה? כי זה לא חשוב. כי הסוגריים האלה כנראה קריטיות להבנת הפסוקים. אז לא דוחפים סתם עכשיו נתונים. כמה הוא רואה, מה לא משנה. סוגר סוגריים. האיש מיהו ויבוא ויגיד לאלי בסוף י"ד את ז', ויאמר האיש אל אלי, אנוכי הבא מן המערכה, ואני מערכה נעשתי היום. ויאמר מה היה הדבר בני? תספר לי, לא מבין. ויען המבשר ויאמר נעש ישראל לפני פלישתים גם פה גדולה את הבאה, ושני בניך מתו חמוץ ונכנס, ואהרון האלוהים נלקח. ויהי כאזכירו. איש בני הוא מזכיר את ארון האלוהים, הכל היה בסדר, לא מסר חסיק מעמד, ישראל, פלישתים, מגפה, שני בניך. ויהי כאזכירו את ארון האלוהים, ויפול מעל כיסא האחורני, בעד יד שער, ותשבר ופקטור ירום, כי זקן יש מכבד בשבט ישראל 40 שנה. אם אתם מסכימים לקפוא במקום ולא לזוז, יש מצב? מה יקרה אם היו לוקחים לכם עכשיו את המשענת של הכיסא? לא, אסור לא לזוז. אלי יושב על כיסא בלי משענת, זה מה שאני עושה. יושב על כיסא בלי משענת, אתה חייב לשבת זקוף, נכון? הוא בן 98, עיניו כמה. הוא יושב, יש לו משענת, מה המשענת שלו? עבודת השם שלו זה המשענת שלו. יש לו משענת, משענת שלו זה ארון האלוהים. מה שתגיד לו יושב זקוף? הבנים שלך מתו, מגפה גדולה, אתה באנס, הכל הוא חזק. זה כתוב, ויהי כאזכירו את האלוהים ויפול מעל כיסא. על זה הוא, על זה הוא, על זה היה לי בו חרד. זה מה שעניין אותו. איך המדרש אומר? באלף גרזנים לא תצליח לכופף את האישה. מה שלא תעשה, הוא נשאר זקוף. אז זה כן, אז חוט השדרה שלו עשוי מאין סוף אלוהים. ואם פגעת בקודש, אז זה המכה האחרונה שעם ישראל חטף באותו יום. טוב, הרבה שאלות יש בפסוקים. קשה מאוד להבין מה כתוב בפסוקים האלה. ב. בכל רמה שהיא. אחת הפרשיות היותר סבוכות. בואו נתחיל, אני מתכוון מפסוק י' ב', בסדר? מפסוק י' ב' עד י' ז', שזה שישה פסוקים. שבעה פסוקים. והיה רוצה שבימים הערכה והראש שלו ביומון, ודם קוראים ואדמה על ראשו, שילה היא לא בחבל בנימין. בסדר? למרות שהיא במועצה אזורית בנימין. והיה רוצה שבימים הערכה ויבוא שילה. איש בימין לא גר בשילה, זה מה שאני עושה. כתוב בפסוק יוד, וינוסו איש לעולה. כל אחד ברח לבית שלו. יש אחד שלא בורח לעולה שלו. יש אחד שרץ לבנימין. הוא רץ לבנימין ביומו. אני רוצה להסביר לכם. הוא אחרי יום קרב. יום קרב, קרב זה אחד הדברים הכי מתישים שיכולים להיות. ביום קרב באים 100,000 נגד 100,000, וכולם מנסים כל הזמן לרצוח את כולם. רגע אחד מנזר אותם, מי שמור את הפרש. כולם נותנים חרבות, זה מאוד כבד. ונותנים מקום בכל הכוח. אתה יכול להגיד, רגע, תן לנו קצת. שעות שכולם נותנים מכות עם מוות בקרב, עם המגילים וקרבות, אני מאוד, קרב זה דבר מתיש לחלוטין. יש איזה עבר יום קרב, בסוף יום קרב הוא מתחיל לרוץ מהמערכה לשילה. המערכה היא באפק, המשכן בשילה זה כמה קילומטרים? 42. יש מרתון בנימין, מרתון שילה? מה? יש לי זכויות בזה. לא, לא רצתי. אולי גם זה יבוא פעם, נראה. אבל זה יקרה עוד שימוש שלי, דחפת. אז הוא רץ 42 קילומטר, מה קרה לך? מרתון, הקו המקורי, גם כן הוא רץ 42 קילומטר, הוא רץ ממרתון לאתונה להודיע ניצחנו! ונפל מת. כי היה קריטי שאתונה תדע שניצחנו את הפרסים, זו עושה טובה. הוא מה אתה רץ? זה לא רץ שלא נלחם במלחמה ושמור אותו בדיוק בתפקידים כאלה, זה כזה שנראה, נכון, מדב קרובים. הוא רץ 40... באותו יום, זה לא שהוא חילק את זה, באותו יום, זאת אומרת, בסוף היום, סוף יום קרב, הוא התחיל את הריצה הזו, באותו יום הוא הגיע. הוא עשה את זה בקצב, עשה את זה בקצב מהיר. אמרת עשרות כמית, זה עלייה, זה מרתון של עלייה. כי אפק זה בגובה קרוב לאפס. בגובה 20 מאות פני הים, ושילה זה בגובה של... כמה? בשומרון, 500-600 מטר. זה מרתון קשה. וחשוב לו להגיע דווקא ביום הלאומי. מה חשוב לך? חשוב להגיד לשילה שהפסדנו בקרב? אם ידעו את זה עוד שעה, אם ידעו את זה רק מחר, מה אמרנו שם? ומה אתה מועיל למישהו בזה שאתה רץ כל כך מהר? מה אתה מרוויח מזה? יש שם אמהות שעוד מעט יפסיקו לצחוק. יש שם נשים שיהיה להן קשה מאוד לחייך יותר. יש שם ילדים שעוד מעט יתבשרו על זה שהם יתומים. תן להם עוד כמה שעות, מה בוער לך להרוס להם? את המעט שנותר. מה קניתי לך בשבילה? ולמה דווקא בשבילה? בסדר, הוא מגיע, והנה אלי יושב על הכיסא יד דרך מצפה, כי היה לי בו חרד על ארון הרים, ויש בה להגיד בעיר, זה הכל העיר. יש פה טושים? לורדים בלעז? כתוב. זה שילה, בסדר? זה לא צריך להיות אמיתי. שילה, לרשום שילה, יש אתם תבינו. אם אני לרשום, לא בטוח שתבינו, אבל... זה הקרב. בסדר? בלי תמי מידה. איפה אלי יושב? פה. מה המרחק מפה לפה? לא יודע. האיש בא מפה? נכון? נכון? עכשיו תקראו את הפסוקים אף. ותראו שאתם לא מבינים אותם. ויבוא, והנה, מה זה והנה? באתי לישיבה והנה, והנה תלמיד צדיק יוצא לקלוטי. מה זה והנה ו? הוא מגיע לעיר ומה הוא רואה, והנה, אלי יושב על כיסא. עכשיו זה בלי קנה מידה, כן? זה יותר, זה 42 קילומטר, זה מרחק קצר. והנה יושב על הכיסא יודע, איך מצפה. מה עושה האיש? פסוק ג' מדלג עליו. למה אתה אומר ככה? והאיש בא להגיד בעיר, הלו, אין לי פה. זה נראה לנו. בא לפה ומדלג עליו, נכון? הוא בא להגיד בעיר, כשהעיר שומע את הסיפור שלו, מה היא עושה? התחילה לצרוך. מעבדים שליטה, כולם מתחילים לצרוך. יש רק אחד שלא שמע. אלי. אלי לא שמע. אז אלי גם רוצה, אלי רק שומע את הצרכות, הוא לא שמע. וישמע אלי את כל הצעקה ואומר, מי כל ההמון הזה? הוא לא מבין לנו צורכים, הוא מבין שזה לא משהו חגיבי כל כך, נכון? הוא מבין שקרה אסון. הוא אומר, מה זה? אז מה האיש עושה? מה הוא עושה?
חוזר,
מיהר ויבוא ויגד לאלי. אתם לא מבינים? אתם מבינים? משהו פה לא מובן? כן, זה לא מובן. מה האורך של הקו הזה? מה האורך של הקו הזה? זה לא מובן. את האיש בא להגיד בעיר, כמה אנשים יש בעיר? איך, זה לא תל אביב. יש שם 100, 200, 300, כן? האיש בא להגיד בעיר, כל העיר שמעה, מי לא שמע? אלי. זאת אומרת, מה המרחק בין פה לפה?
הוא לא דיבר בלחש.
הוא דיבר בכל העיר. כל העיר זעקה, אז כולם שמעו אותו. 200 מי שמעו אותו. אז הוא דיבר בקול. הוא לא שומע, כל העיר שומעת, הוא לא שומע. עם האוזניים שלו אין בעיה, רק עם העיניים שלו יש בעיה. ככה כתוב בפסוק הבא, נכון? נכון? אז כל העיר שלנו לא שומע, סימן שמרחק פה הוא גדול, שלא שומעים, נכון? שימו, 100 מטר, לא יודע. לא שומעים. אז אם לא שומעים, אז אנחנו לא מבינים מה כתוב. והוא אומר, מה כל ההמון הזה? האיש לא אמור לשמוע את אלי. כי האיש פה! ואם פה לא שומעים את פה, אז פה לא שומעים את פה. בטח אם פה לא שומעים פה, כשהאיש דיבר בקול, רק כשאלי אומר מקול ההמון, אני שומע טרח רק בחזרה. אם אתה, אני לא מבין, כשכן שומעים או לא שומעים. עכשיו שהבחור הזה יסתגר לעצמו. אם הוא מחליט לעשות רונדל סביב אלי, אז מה אחת פתאום, מיהר ויבוא ויגיד, איזה כבוד. איזה כבוד. משהו פה לא מסתדר, אלי ישב פה, נכון? יש כאלה שאמרו שאלי יושב פה ופה, כי הדרך פה, אז הדרך פה, אז הוא בא הדרך פה. אלי יושב יד דרך, מצפה לראות הרב השם, מי שמגיע. אז קשה להבין מה הפסוקים האלה רוצים, נכון? בסדר, מובן? אם זה טווח שמיעה, אז הוא בעצמו שומע. אם זה לא טווח שמיעה, אז איך יש שזה שומע? בסדר? בוא נמשיך, יש פה דבר שם. בואי אומר האיש אל אלי. מה הוא אומר לו? לא, משפט קצר הוא אומר. האיש שואל מי כל ההמון הזה, האיש רוצה לכבד את אלי? מאוד, האיש מיהר ברור ויגיד אלי. אז מה הוא אומר? בואו אני אקרא לכם איך לפי דעתי צריך לקרוא את הפסוק הזה. היום האיש אלי, אנוכי מבן הלכה והיום אחר נעשתי היום. לא צריך שקט. למה שקט? אם זה לא שקט, אז נגיד שאלי חותך אותו באמצע. הוא עוד לא אמר כלום. איך הם אמרך, אם אמרך, הבנתם? הבנתם? איך הם אמרך, אם אמרך, הבנתם? מערכה, מערכה. אלי, תן לו לדבר. אתה שואל מה קורה, הוא בא להסביר לך, תן לו. הוא לא מסביר, ופתאום אני מתפרץ. או שיש גם מה להסביר, זה גם אפשרות. אני אוכל בא עם אמרך, אם אמרך, מסיים, זהו, לא יותר מבינה. לעיר הוא הסביר, כולם צעקו, לעיר הוא לא מסביר, הוא אומר, מערכה, מערכה. אולי מרוב פאניקה, הוא מגמגם קצת, אני לא... ולכן אני חושב שיש פה כמה שקט, כמה שניות. ואלי הבין שהוא סיים, אבל אין לנו מבין. אז מה אלי אומר? מה היה הדבר בני? קודם כל אלי מאמץ אותו לבן. אבל אלי לא סחבק. אני לא אומר אחי תביא סיגרים. זה לא השפה שלי. אם הוא אומר בני, אז הוא מתכוון לזה. אני אומר לא הבנתי, אבל מה כן אלי הבין? האיש הזה הוא לא סתם. הלוואי שהיית בן שלי. יש איזה מיוחד במיוחד. ככה מבין אלי. כל הזמן שדיברנו, מי הפעם ראשונה שפסקנו את הפסוק הזה, פסוק י"ב, קבוע התנ"ך קורא לו איש, בכל פסוק. וירוץ איש בנימין, והאיש בא להגיד, והאיש מיער, ויאמר האיש. פסוק י"ז מפסיק להיות איש. פסוק י"ז, ויען המבשר ויאמר. מפסיק להיות איש. הוא נכנס לתפקיד. עד עכשיו אולי בתפקיד. הוא אומר לו משהו, מבחינתו הוא אומר משהו שלם וסגור. אבל אלי לא מבין כלום. חוץ מזה שהאיש לא מבין כלום. אז פסוק י"ז זה כבר לא השפה של האיש, זה השפה של אלי. יש פה שמפגש בין שני אנשים. אחד הוא בן של רחל, ואחד הוא בן של לאה, זה אלי. הוא כהן. אלי הוא אחד הבנים הגדולים שנולדו לפעם ללאה. איש בנימין נראה בהמשך, הוא אחד הבנים הגדולים שנולדו לפעם לרחל. למרות שאנחנו לא יודעים מי הוא. אני חוזר לשאול, למה איש בנימין רץ במערכה? תראו, סיסרא הפסיד בקרב והוא רץ. סיסרא רץ מהר תבור עד אלון בצעננים. יש כמה גרסאות איפה זה אלון בצעננים. איך עד אלון בצעננים? לפי הפשט, זה במצודת כוח. אלון בצעננים. קדש נפתלי. בצפון, בצפון החולה. קרוב לקריית שמונה. זה 60 קילומטר. סיסרא רץ בסוף יום קו 60 קילומטר. מזכיר את זה, נכון? אבל שם אין לנו שאלות למה סיסרא רץ. למה סיסרא רץ? כי רודפים אחריו. כי ברק בן אבינועם רודף אחריו. למה ברק בן אבינועם רודף אחריו? כי אם לא יהרגו את סיסרא, זה לא יעזור שחיסה גם את המחנה הכנעני. כי מי שעומד מאחורי הכנעני, הרוח, מי שמפעיל אותו זה סיסרא. סיסרא הוא המצביא, הוא המארגן, הוא המגייס, הוא המכשיר, הוא לוגיסטיקאי, הוא פוליטיקאי, הוא דיפלומט. הוא יקים צבא חדש. לכן ברק עוזב את כל הצבא הכנעני ורץ קילומטרים על גבי קילומטרים, רצים עשרות קילומטרים כדי לחסל אותו. אבל האיש הזה הוא לא הרמטכ"ל של עם ישראל, איך אני יודע שהוא לא הרמטכ"ל? כתוב איש בנימין, סתם אחד. יש לאיש הזה שם? בטח, למה לא כתוב שם? הנביא ידע את השם? אפילו אני יודע את השם. אבל למה לא כתוב את השם? כי אל תתבלבל, זה לא בגלל מישהו, סתם אחד. אין פה מח"ט או מפקד הגזרה או הרמטכ"ל שחייבים לצוד אותו. עוד מעט בעזרת השם חיילי צה"ל בשוק כפפות גומי כדי לא לטנף את הידיים שלהם ולסובב את הפגרים של כל ראשי החמאס שם. מסכנים מהזוועה המטונפת הזאת לגעת. כי אנחנו צריכים לחסל את הראשים שלהם, נכון? את הראשים, את הגוף ואת הכל צריכים לחסל. אבל פה לאן יפה הבדלות? סתם חפה שכבר, יש מין עניין. לא, לא, לא איזה דרגות, הוא מסתכל. אז מה אתה רץ? מי אכפת ממך בכלל? מה אתה רואה מישהו עודף אף אחד? המחנה הפלישתי רגוע, הוא חיסל את הצבא הישראלי, הוא חוגג עכשיו. הם שברו את הארון. יש שם איזה חגיגות מטורפות. מטורפות. ניצחון של הקמור. 30,000 הרוגים זה ערימות, ערימות, בלתי נתפסות. 34,000 הרוגים ביומיים בלתי נתפסות. והמנהיגות הישראלית נפלה, מה אכפת להם איזה אחד ברח? אז יהרגו אותו מחר. אמרתי, אין יותר עורף, אין יותר, אין משטרה, אין יותר כלום, נגמר. נגמר. אז למה הוא רץ? אז בואו ננסה למצוא פה את התשובה. אני חושב שבזה, בשאלה מה המרחק מפה לפה, ממוצע ההבנה של הפרק, ומשם אפשר להגיע גם לפתרונות. למה האיש הזה רץ? אתם לא מבינים את הפסוק? הנביא יודע שאתם מבינים את הפרק. ולכן הנביא עזר לכם. מה הוא עזר לכם? איזה פסוק לא קשור פה? מה הפסוק שתקוע פה? פסוק ט"ו, נכון? נכון הוא תקוע? נכון שהם פסוקים תוקעים? כמו הנביא כתב כל מילה מדויקת? זה נראה לך תקוע, אבל זה לא תקוע. אם נראה לך תקוע, סימן שאתה פספס משהו. אם נראה לך תקוע, אז אני אומר לך, תשמע, אתה לא מבין, אז אני אתקע לך פסוק, זה תומך לחימה, הפסוק הזה. תקרא את הפסוק ותגיד, הבנתי. הנביא לבד שואל את השאלות האלה, הוא לא כאן. הוא כתב את זה ככה. אתה לא מבין מה קורה פה, אז אני אסביר לך. אין לי בן 98 שנה, הבנת? אין אף כמה, לא יכול להיות. הבנת? כן, הבנת. מה הבנת? באיזה מרחק זה? מה המצב של האוזניים של אלי? הכל בסדר, נכון? מה את העיניים שלו? אז איך הוא לא שמע ואיך הוא כן שמע? אם הוא לא שמע זה 100 מטר, אם הוא כן שמע זה 30 מטר. אבל זה לא מתכווץ וגדיל, נכון? אז מה התשובה? מה התשובה שעיניו קמה, לא יכול לראות. איך זה קשור? נו, איך זה קשור? אם הוא היה יכול לראות, אז הכל היה מובן, נכון? נכון? זה כמה מטרים, אני חושב. כמה מטרים בודדים. האיש לא עקף את אלי. בכלל לא עקף את אלי. מה האיש אמר בעיר? האיש אמר בעיר משהו? כתוב לכם שהוא אמר משהו? כתוב שהוא אמר משהו? תסתכלו. האיש בא להגיד בעיר, כתוב שהוא אמר משהו? לא. הוא בא להגיד בעיר. לא צריך יותר מזה. כל מי שרואה את האיש הזה, מה עושה? הוא מתחיל לצרוח. יש רק איש אחד שלא מבין. למה? כי הוא לא רואה. התשובה זה בעיניים, זה לא באוזניים. לא מי ששומע את האיש הזה צועק, מי שרואה את האיש הזה צועק. צרחות מטורפות. מי שרואה את האיש הזה, כל העיר, אין אחד שיפסיק לשנות שיצריך, הוא צרח. אין שם אחד שלא צרח. חוץ מאחד שלא רואה. נשמע אלי, מה כל ההמון הזה, מה אתה שואל? אתה לא רואה. זה הפסלת, זה התפקיד שפסק דבר, נכון? אז האיש מיהר ויבוא ויגיד לי, הוא כמה מטר ממנו. הוא בא, הוא נעצר ליד אלי, אסף כוח, אסף רוח, הוא מותש, הוא מפורה, אחרי שני ימי לחימה ונמצא של 10 קילומטר. ועלייה, לא חילקו לו ג'לי בדרך, ולא עשו לי מסאז'ים, ולא משקיעתי לנגיע. ממש לא. מנהלי ההתאמנות הוא כנראה עשו למקרה. אז מי שרואה אותו צועק. למה? מדב קרועים ואדמה על ראשו, זה לא סיבה לצעוק, נכון? מי שהולך למלחמה, מי שלא קרוע? כל מיני. מי שהולך להילחם, גם לי לפעמים יקרו בגדים, לא? לא צריך לצעוק, שאת מדברת בי. מדב קרועים ואדמה על ראשו, אדמה על ראשו, מה? הוא שם איזה שק פקה על הראש, לא חושב. קצת אדמה, אתה לא רואה, לא יודע מישהו רואה את זה. אז מה יש באיש הזה שמי שרואה אותו, רוצה לצרוך. הוא בא מהמערכה, הוא לא בא מהמערכה להגיד ניצחנו. יכול להיות. עוד שהוא רץ 40 כמה קילומטר מהבגלים שהוא נקראו, יכול להיות. מי שרואה אותו, תגיד, נו תגיד מה, אף אחד לא שואל, תגיד מה היה. מי שרואה אותו מאבד שליטה. צורח. זועק. אז מה יכול להיות? יש לנו שתי שאלות. מה אתה רץ? מה אתה רץ? למה אתה לא רץ לבית היום? ומה יש לך שמישהו רואה אותך מאבד שליטה? אז זה יכול להיות, אין שום סיבה שירדפו אחריו, נכון? מי הוא? אבל אם הוא רץ את כל הדרך הזאת, בשארית כוחותיו, וחשוב לו להגיע כמה שניות כל מיני, אין סיכוי שירדפו אחריו, נכון? מה אכפת להם איזה חפש? אבל אם הוא רץ כל הדרך, אז יש סיכוי שירדפו אחריו. בואו נקשיב לפסוקים. הוא רץ בטילים לשילו, כי הוא חושב שהוא חייב להגיע בטילים לשילו. אם חלילה הפלישתים יגיעו לפניו, זה יהיה אסון. יש משהו שהוא חושב שהוא לא יכול לישון בדרך, הוא לא יכול לעשות הפסקות, באותו יום הוא רץ ומגיע, הוא מפורק לגמרי. הוא מבין שאין ברירה. ואתה אומר, סתם חפש, נכון, הפלישתים לא ירדפו אחרי סתם חפש, אבל הוא לא סתם חפש, הוא כן סתם חפש, לא יהיה נכון בכלל. אז למה שירוצו אחריו? אם אתה רואה אנשים רצים אחרי מישהו, אז יש שתי סיבות, או שרצים אחריו, או שמה? אם אתה רואה מישהו יוצא מהבנק מתחיל לרוץ, פתאום אחריו אתה רואה 4 שוטרים מתחילים לרוץ אחריו. או שמלאה הרצה לדמות, נכון? והם רוצים שייתן לו חתימה. או שהוא מחזיק משהו ביד שהם נורא רוצים אותו השוטרים, נכון? הוא לא מחזיק הרבה דברים ביד. יכול להיות. אם האיש הזה רודף אחריו, רצים אחריו, יכול להיות שרצים, לא יכול להיות שרצים אחריו גם השיעור. אולי יש לו משהו ביד ששווה לרוץ אחריו. אולי יש לו משהו ביד שחשוב מאוד שיגיע לשיעור. אבל זה משהו כזה שצריך לגרום לפלישתים לשלוח יחידות למרוץ מטורף אחרי שני ימי לחימה, גם אם אחרי שני ימי לחימה. אבל הוא לקח משהו, מה הוא לקח? אנחנו ניצחנו לבוא, ואני אקח הכל מחדש. מה הבעיה? הוא לקח משהו, שמי שרואה את המשהו הזה בידיים שלו, מאבד שליטה, התחיל לצרוך. מילים מילים. לא בגלל מילים הקרובים. מי שרואה את האיש הזה רץ עם הדבר הזה ביד, מבין שהייתה שעה. מבין שזה כנראה היום השחור בתולדות ישראל. בהחלט יכול להיות היום השחור בתולדות ישראל. גם בלי זה שעוד משקל. הוא מבין שחורבן שמשקל שלו הולך לחרב עוד. מה יכול להיות בידיים שלו? שגורם לכזאת בעתה. ואם מישהו לא צרח, אני צריך להסביר, הוא עיוור. אם אלי היה עיוור, לא היה עיוור, הוא היה צורח עוד הרבה לפני זה. הרבה לפני זה. יש בנימין אחד, תראו, בתוך האפלה. אפלה רוחנית, אפלה ביטחונית, אפלה תפקודית. בתוך ימים שקרן ישראל מושפל את הדפה, בתוך הבלהות האלה, קם לו בחור צעיר, אולי בלי שלכם אמרו. בחור צעיר שהוא מלך, מלך בלי כתר, אנונים נוסף כבר מכיר אותו, אבל הוא מלך. מלך יש הרבה תכונות למלך, מלך הוא עסוק בכלל ישראל. מלך עסוק במשהו אחר לגמרי. טוב, אני יכול לגלות לכם סודות, שתי סודות. שרש"י מבין מה זה סוד. אני קורא את רש"י. אבל אותי מעניין לא מה רש"י אומר, מה שאומרים של חז"ל. אותי מעניין מאיפה רש"י, מאיפה חז"ל ידעו את זה. זה מה שאנחנו יודעים. כי בלי כל השאלות שאמרנו, אז חז"ל ברוח קודשה מפילו את זה לפסוקים, אני מאמין להם. אני צומח מתוך הפשט, צריך שאולי הרבה שלא במשט כדי לראות את זה. אומר רש"י, איש בנימין זה היה שאול. שאול שיהיה מלך עוד לא מעט שנים. עכשיו הוא פפש, עוד אף אחד לא מכיר אותו, הוא בא לחפש את האתרות בכלל. אנחנו יודעים את השם שלו. שחטף את הלוחות, אומר רש"י, מיד גוליית. עוד הרבה 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 שנים תהיה מלחמה בין גוליית לבין שאול ודוד ירד גוליית. אבל הם נפגשו כבר פה, פה הם נפגשו. אהרון האלוקים נפל בשבי, ושני בנינים מתו חפף מפץ, והמחנה הפלישתי חוגג עם השלל. הוא פותח את הארון ומוציא מתוכם את לוחות הברית, שהיחיד שראה אותם מלא אדמות אי פעם היום השערבינו, שעשה ארון וכנסתם, גם הכהן הגדול לא ראה אף פעם את הלוחות. הכהן הגדול היה כנס אחת בשנה לפני ולפנים ורואה את הארון. אבל הנובל הזה, הערל הזה, הפשתי הערל הזה, מוציא את הלוחות ומתחיל לרקוד איתם. בא החפש שלך, חותך לו את הלוחות, ורעת בשיא המהירות לשילו. אמרתי את זה בתור רש"י, לא אמרתי איך זה מסמך את הפסוקים, לא אמרתי איך זה עומד. נחכה כבר שבוע הבא, כל טוב.